ברוכים הבאים לגיים סטורי, סיפורים מהקופסה. אני חן בר יהודה, גננת בעבר וביבליותרפיסטית בהווה, מאוד אוהבת לשחק עם ילדים ועם מבוגרים, בבית ובעבודה.
היי, אני אילה שקד, אני יועצת חינוכית ומטפלת רגשית שנעזרת בבעלי חיים ומאוהבת עד הגג במשחקי לוח.
הפודקאסט הזה נולד כשהחלטנו לצאת למסע משותף, במטרה להבין את הניצוץ שנדלק לנו בלב ובבטן כשאנחנו משחקות משחקי לוח וקופסה. אנחנו יודעות שההרגשה הזו משמעותית ורוצות להבין ולחקור אותה לעומק. ביחד נבחן תיאוריות מתחומי הידע שלנו, נזמין אורחים מעניינים ובעיקר נשחק משחקים.
הכי חשוב שנשחק משחקים.
היי, אנחנו כאן מגיים סטורי, סיפורים מהקופסה. אני אילה שקד.
ואני חן בר יהודה.
ובעצם זאת פעם ראשונה שאנחנו מקליטות דרך הסקייפ, אז יהיה לנו
מאוד טכנולוגי.
אז היום אנחנו נדבר על קינג דומינו, אבל לפני שאנחנו נכנסות ככה וצוללות לעומק, אנחנו רוצות לשתף אתכם שאנחנו מקבלות לאחרונה פידבקים נורא מרגשים על ה... פרקים הראשונים, והפידבק המרכזי היה שאנחנו, למי אנחנו מדברות? האם זה פודקאסט להורים, האם זה פודקאסט למטפלים, האם זה פודקאסט לגיימרים, אז וואלה, אין לנו תשובה. זה כנראה גם וגם ולא ורק וכאלה, בגלל שאנחנו בעצם באיזשהו תהליך, באיזשהו מסע, ואנחנו לא יודעות לאן אנחנו הולכות, ואנחנו מקוות שתהיו סבלניים ותישארו איתנו עד שנבין. אז יש לך עוד מה להגיד על זה?
ככה, אני חושבת שגם מפרק 0, מי ששמע את פרק 0 עד סופו, שמע שזה באמת איזושהי דרך שאנחנו פורצות, ובגלל זה הפידבקים הם נורא חשובים והם נורא משמעותיים, ואני רוצה להזמין את כל מי שיש לו מה להגיד לנו, להגיד אותו. ככה, זה מין משהו שאנחנו מוציאות מהמרחב המאוד אינטימי של הבית או של חדר הטיפולים אל העולם, ואנחנו משתדלות לעשות את זה בצורה שמורה וטיפולית. אז באמת מעניין איך זה מתקבל, איך זה נשמע מבחוץ.
לגמרי, כל חוויה, כל מחשבה, שתפו אותנו, זה סופר משמעותי בשבילנו.
טוב, אז קינג דומינו. קינג דומינו. משחק חדש, יחסית, יצא לדעתי לפני שנה, יצא באופן די נדיר, יצא מאוד סמוך ליציאה שלו לשוק העולמי, הגיע גם לארץ על ידי פוקסמיינד, שתרגמו אותו והתחילו למכור אותו ככה בחנויות בארץ. בתפוצה רחבה, שזה נחמד, מי שנמצא בקהילת המשחקים יודע שלפעמים אתה ככה מזמין מחול, מחכה, כל מיני כאלה. אז זה באמת הגיע אלינו מהר, ותפס אותנו, נראה לי תפס אותך קודם.
כן, זה חלוטין. זה, האמת היא, אני זכיתי במשחק.
נכון.
זה היה ממש כיף גדול. היה כנס דרקוניקון, ואני השתתפתי באיזה הגרלה, וזכיתי בו, וזה היה נורא נורא כיף. זה משחק שזכה גם בכמה פרסים, כמשחק מאוד מאוד מוערך מבחינה משפחתית, מבחינת משחק ילדים של 2017 נדמה לי. בכל אופן, המשחק בעצם משלב מכניקה של דומינו, קלאסית, רק שהחוק של לחבר דומה לדומה הוא גמיש יותר, זאת אומרת, אתה יכול לחבר אריח לכל אריח אחר, שמספיק שפאה אחת היא דומה, וכל השאר יכולות להיות שונות, ומורים לבנות איזושהי ממלכה סביב טירה. המשחק מגיע עם טירות כאלה קטנות, ובונים ממלכה סביב טירה, שבעצם כל אחד בונה לעצמו ממלכה כזאת, ויש כמו באר משותפת, שממנה מקבלים תאריכים, על בסיס של חוקיות מסוימת. את רוצה להסביר את החוקיות?
אז ככה, אני גם אוסיף שבאמת, בגלל העיקרון הגמי של הדומינו, אז נוצרת... נוצר איזשהו מערך של ריצוף, שמוגבל במקום שמותר לתפוס, והמכניקה של תפיסת העריכים היא כזו שכל פעם נפתחים עריכים כמספר המשתתפים, משחק לשניים עד ארבעה משתתפים אגב, בשניים בעצם נפתחים ארבעה עריכים, כך שאתה יכול לבחור שניים בכל סיבוב, ויש לך את המיפל הקטני שהחמוד והחביב בצורת בן מלוכה, שאותו אתה מניח על העריך שאתה מעוניין לפי סדר. העריכים בעצם נפתחים באופן רנדומלי, אבל ממוקמים לפי סדר של מספר שרשום על הגב שלהם, כך שהמספר נמוך יותר למטה, וזה בדרך כלל כאילו העריכים ששווים פחות במרכאות, והעריכים שלמעלה שווים יותר, ואז מי שתפס את העריך השווה פחות, הוא יהיה הראשון שיבחר בתור הבא. שזאת מכניקה שמאפשרת איזושהי גמישות, ונותן את הסיבוביות הזאת של כאילו תמיד אני אהיה האחרון בסבב או משהו כזה.
ואז בעצם יש לי כל הזמן שאלה, האם אני שחקן שמה שחשוב לי זה להיות עם הבחירה, להיות ראשון, כי מי שראשון יש לו יותר עריכים לבחור מהם, או שמה שחשוב לי זה לצבור כמה שיותר נקודות, ובזכותם גם לנצח, וצריך להיות איזשהו איזון בין זה לבין זה.
צריך איזו תנועה בתוך, זה באמת לחשוב ככה עם... רץ אחרי הכסף הגדול, ואז לפעמים מאוד קשה לבנות ולתכנן את הממלכה כמו שצריך, או באמת סוג של מתמקד במשימה או שתיים של איזה סוג עריך אתה עכשיו ככה הולך עליו ומגדיל את השטח מהסוג הזה. חשוב אולי להתייחס באמת לסוגי העריכים, אמרנו כמו דומינו, כשפה במקום מספרים בעצם יש לנו סוגי שטחים, יש לנו יער, יש לנו שדה, יש לנו חיטה, ביצה, ים ומכרות זהב כאלה.
כן, מאורות כאלה, כן. בואי תמשיכי רגע ותגידי מה עושה לך כל הגרפיקה הזאת.
אני חייבת להגיד שבהתחלה זה היה נראה לי מאוד מאוד ילדותי. משהו ככה בצהבהבות, בצבעי יסוד, באיורים, הוא כאילו של, הוא מראש של ילדים, זאת אומרת, זה משחק שהפתיע אותי, שאנשים שהם שחקנים, של משחקים, מתלהבים ממשחק כזה, שהוא מרוכך יותר, אבל קודם כל נורא מעניין לראות, מי שמסתכל ממש ממש מקרוב, שעל העריכים עצמם, יש ציורים שהם לא חוזרים על עצמם, ויש בתוכם אנשים קטנים שעושים כל מיני דברים בתוך הממלכה שאתה בונה, וזה פשוט מרתק לראות.
יש איזה סיפור מתחת לפני השטח
של איזה
ממלכה
שנבנית. יש נורא חמודה בחווה למשל, יש סצנה שילד רודף אחרי תרנגולת, ואז יש סצנה של תרנגולת שרודפת אחרי ילד. זה ממש חמוד. ויש בביצה את המחשף שהוא רוקח שם איזה שיקוי, ואתה רואה את השלבים של הרקיחה. מישהו, ככה טוב, תכף נדבר קצת על ברונו קטלה, ועל זה שהוא ככה התארח וענה על שאלות של שחקנים. הוא נשאל לגבי הסצנות האלה, ומישהו באמת אמר לו שהוא נורא אוהב כשהוא משחק עם הילדים שלו, להמציא כל מיני סיפורים על מה קורה שם בתוך העריח.
רק בואי תגידי בקטנה שברונו קטלה הוא אחד ממעצבי המשחק, ייצב הרבה הרבה משחקים טובים ורבים, הרבה משחקים טובים ורבים, יופי. כשאת אומרת התארח בקבוצה, אז יש קבוצת פייסבוק שנקראת אנבורד, ששתינו חברות בה, והיא ככה קהילה מקסימה של אנשים בעולם המשחקי קופסה, ובאמת לאחרונה ברונו הוזמן להתארח בקבוצה וענה על שאלות, אז גם אני שאלתי אותו שאלה, ושאלתי אותו על מה שאנחנו באמת עסוקות בו, האם הוא חושב על החוויה הרגשית שעוברת על השחקנים בזמן שהם משחקים, והוא ענה לי, קודם כל הוא ענה בצ'ק צ'ק, כאילו היה לו המון המון שאלות, והוא ענה לי ממש מהר, והוא כתב שברור שאחד הדברים הכי חשובים לו מעל למכניקות ומעל לתמה, זה החוויה המשחקית הרגשית שקורית שם, שהכל סובב סביב זה מבחינתו. זה היה המון לשמוע מישהו שהוא דווקא מעולם העיצוב, משחקים, שאולי אפילו אין לו שום נגיעה לעולם הטיפול, מחזיק את הנפש שעושה איזשהו ריפוד בתוך המשחק. מעניין לשמוע, ואולי נוכל לחזור אליו, להרחיב את השיח הזה בהמשך.
כן. אני חושב שכשאתה נמצא בעולם הזה ואתה משחק הרבה, כמו שככה, גם חוויה שאנחנו חווינו בעצמנו, אתה לא יכול להתעלם מזה שהמשחק הוא לא רק טכני, הוא לא רק מכניקה, הוא באמת מעורר דברים, קוראים דברים כשמשחקים. אפשר לפספס את זה. אז נחזור ככה לציורים על העריכים. יש משהו נורא מעניין גם בעניין הזה שהסוג העריך שיש אותו הכי הרבה או יותר, הכי הרבה זה חיטה שהוא ככה פושט כאילו, אחריו זה הים והשדות והיער נראה לי, והשניים היותר נדירים זה הביצה ומכרות הזהב. שאני חושבת שיש משהו מאוד מעניין, גם שני הקצוות האלה של באמת ביצה ומכרה זהב, שגם בתחתית, כן, גם בתחתית וגם בפסגה אתה ככה, יש משהו מיוחד ונדיר, וככה אני חושבת שהיורים האלה הם מעוררים דברים, הם בחוויה שלי כששיחקתי, שמעתי ככה דברים שמעוררים באנשים, זה לא סתם צהוב או ירוק או חום או שחור, אלא כן יש איזושהי התייחסות באמת לגרפיקה ולאיורים. אתה בעצם ממקם את הארמון שלך, הארמון שלך הוא הבסיס, ואתה מתחיל לפתח אותו. ומה שאתה שם סביבו זה הממלכה שלך. ואם הממלכה שלך מורכבת מביצה, או שהיא מורכבת מיער, זה שני דברים אחרים. Mm-hmm. זה מעביר איזה אנרגיה קצת אחרת. יצא לי לשחק עם ילד שממש נרתע מהביצות בשום פני באופן, הוא לא ייקח ביצה. Mm-hmm. כי זה מגעיל, כי זה סליימי, ואולי זה גם ככה בתוך טיפול מהדהד את הרצון או החשש והחוסר רצון מלגעת במקומות האלה.
מלוכלכים.
כן.
אני יכולה להגיד מהכיוון השני, שכשאני משחקת עם הקטנים אצלי, אז יש אריח כזה של דשא כאילו, של סתם, אבל יש צל של דרקון.
הדרקון מופיע שם בכמה, הוא מופיע גם בביצה, הוא מופיע גם במים, לדעתי.
זה מבחינתם האריח הכי שווה. אז עזבי אותך שבינינו לא שווה נקודה. אבל הוא כאילו, מי יתפוס את האריח עם הדרקון? ואני אוהבת את זה שיש פה גמישות בתוך המשחק למשוך למקומות שבהם המטופל נמצא.
ואולי גם יהיה איזה מין מסר או דרך חשיבה על זה שהערך של משהו הוא לא בהכרח מה שמוכתב מבחוץ, או מה שהכי נוצץ, או מה שהכי שווה לי, או מה שיוביל אותי לניצחון. זאת אומרת, יש איזה ערך מוסף.
נכון.
מה ששווה לי לא בהכרח שווה למישהו אחר, או לא בהכרח שווה לפי חוקי המשחק, ואם יש יכולת להתמסר בזה, זה נורא משחקי, באמת בהקשר של האיורים, ככה, כמישהו פתאום מתחייב לאיזה סוג טריטוריה מסוימת, פתאום הוא נורא מפתח את הים שלו, ואז יבוא הריח של ים שהוא באמת כאילו שווה פחות, אבל בשבילו הוא שווה המון, או שרגשית הוא נמשך לזה. גם היה לי ככה במשחק שיצא לי לשמוע ילד אומר, אני איש של ים, כאילו בא לי על הים. וזה לא סתם סוד. דברים שמדברים אותנו, את מי שאנחנו, את מה שאנחנו רוצים לראות אולי.
בואי רגע נדבר על הממלכה באמת, מבחינה תיאורטית, יש פה את האזור הזה שאתה בונה שהוא שלך. וכמו שאת התחלת להגיד ממה אני רוצה שהממלכה שלי תהיה מורכבת, זה בעצם קצת מדברת ממה אני רוצה להיות מורכב בעצמי, או מה הכוחות שהייתי רוצה שיהיו לי, או שאני כבר יודע שיש לי, יש לי את כוחות הים, כמו שדיברת פה על המטופל הזה, אני איש של ים, זה מי שאני. זאת אומרת, יש פה איזה מין מראה קטנה לאני, לאובייקט המופנם, הכוחות אגו שלו, שאני נוגעת כאן בקטנה בכל מיני תיאוריות שמדברות על החומר הזה שיש בפנים. שוב, זה כזה משהו נורא מופשט. אבל אני חושבת שהמשחק הזה מאפשר להיות רגע בדיאלוג נוכח על השולחן בין מה שלי, מה משותף, מהי הבאר המשותפת שלי עם האחר, מה של האחר, זאת אומרת, הכל נמצא על השולחן, ומאפשר דיאלוג רגע ותנועה, בין האזורים האלה. ואני חושבת על כל מיני משחקים שיש רק את הפול המשותף. טאקי למיניהם, כל מיני משחקי קלפים שיש. רק את הבאר המשותפת, ומה שאני מניח עליה זה מה שאני מחזיק ביד, ומה שעל השולחן זה רק מה שאני חולק עם האחר.
כאילו המשאב מתבזבז נורא מהר, כשאת מדברת ככה על טאקי. שום דבר לא נשאר, מה נספג.
גם, וגם כאילו משהו שלי הוא מוסתר, כאילו רק אני יודע מה שלי, ויכול להיות שמשהו שלי לא יצא לי טוב, יש פה עניין של מזל, כמה יכלתי לשלוט עליו וכן הלאה, ופה בקינג דומינו זה גלוי, אני רואה מה יש לאחר, אני רואה מה יש לי, זה לא מאיים עליי שאני יודע מה יש לאחר והוא יודע מה יש לי, כי שלי מוגן ושלא מוגן, וברגע שהוא הניח זה שלו, וברגע שאני לקחתי לממלכה שלי זה שלי. יש פה רמת המתח והחרדה עדים בהקשר הזה, ואני חוויתי את זה מול מטופלת מאוד חזק, שזה פתאום אפשר. לא היה מתח, לא היה את ההתנגשות החזיתית אחת בשנייה, כי לכל אחת היה רווח מאוד ברור וגלוי שהיא צוברת לאורך המשחק.
אני מאוד מתחברת באמת גם ככה מהחוויות שלי בחדר הטיפולים לעניין הזה של התחושה הזאת שאתה בונה ממלכה, שאתה המלך, שאתה יש לך באמת יכולת התפתחות וההתפתחות היא לא לינארית, זאת אומרת יכול להיות שרגע אחד אתה תלך על חיטה ואחר כך אתה תלך על היער ופתאום יצוץ איזה מכרה ואפילו אם הוא לא משתלב בדיוק הוא עדיין משתלב. יש איזה המון תנועה ככה וזה התפתחות גמישה ותחושת בעלות. במקביל אני חושבת שכמו בכל משחק טוב בעיניי יש את האלמנט תחרותי ויש אופציה להשתמש בתוקפנות שזה גם ככה מעניין איך משתמשים בה. לי יצא ככה לשחק את המשחק הזה עם קבוצת ילדים, ולקראת הסוף יש איזה עניין שכבר כאילו המלאכה שלך די בנויה, והרבה דברים לא בהכרח מתאימים או לא מתאימים לך, ויש איזה מין תנועה כזאת שלקראת הסוף כבר פחות מתרגשים ממה שיוצא, ואז יש איזה מין מצב כזה שאתה יכול בעצם לתפוס משהו שמישהו אחר, שיסדר מישהו אחר, ואז שיקפתי להם את זה. זאת אומרת, איזושהי נקודה שילד היה צריך לבחור ריח, ובעצם לא היה שם שום דבר שהשתלב לו עם המתחם שלו, כי הוא כבר די מיצא את מגבלות השטח שמותר במשחק. אז הוא יכל לקחת משהו ולזרוק אותו, לקחת משהו שלא שווה לו הרבה, והוא יכל לקחת משהו שינטרל מישהו אחר. אז אמרתי, בואו נעצור רגע ונראה כאילו מה... נעבור על ארבעת התאריכים האפשריים, ונראה מה הם משרתים לא רק אותך, אלא גם... איך הם עוזרים או לא עוזרים לשחקנים האחרים. אותו ילד בחר של לא להשתמש בתוקפנות, ולא למנוע ממישהו אחר. אבל אני חושבת, יש משהו בזה שאתה רואה מה יש למישהו אחר. יש לך איזה, אולי איזה רצון טיפה לחטוף או לקחת או לתפוס בעלות. בסופו של דבר גם המלאכות ממלאות ככה את השולחן, בגלל שמשחקים כמה שחקנים, ויש איזה מין קטע שפתאום צריך כזה להזיז טיפה כשאתה להתערבב. ואיך אני מרגיש ככה, אם נלך עם המטאפורה על ככה מלאכים בימי הביניים, שכל אחד בונה את המלאכה שלו, כאילו כמה הדשא של השכן ירוק יותר, כמה אני מסתכל על השכן.
בסוף המשחק יש את המקום הזה של להגיד, האם השתמשתי במה שקיבלתי בצורה המיטבית, האם אני מרוצה, מה הייתי עושה אחרת, יש פה את המקום הזה למשוב בסוף המשחק בהתבוננות, זאת אומרת יש משהו, יצרתי משהו, הוא עומד על השולחן, ועכשיו איך אני מרגיש איתו, האם החמצתי, האם לא החמצתי, מה אני אעשה אחרת פעם הבאה, האם זו תחושה שאני כבר מכיר מהחיים שלי, שאני מחמיץ דברים, שאני מפספס, או שאני תופס, שאני צריך להילחם, זאת אומרת, יש פה המון הזדמנות לדבר על גם דיאלוג עם המציאות של הילד שאנחנו יושבים מולו.
נכון. אני חושבת גם על העניין הזה שברגע שהנחת הריח, אתה לא יכול למקם אותו אחרת. ויכול להיות שתשתמש במשהו והוא יהיה שלך, אבל האופן שבו השתמשת בו לא מקסם את מה שאתה יכול להרוויח ממנו. כאילו פספסת משהו.
כן.
שדיברנו על זה שבפעם האחרונה ששיחקתי בקבוצה, היה ככה איזה רגע בסוף שנורא התחשק לעשות איזה שינוי, איזה נואנס, איזה משהו קטן, לאחד השחקנים ממש הרגיש שכאילו מהמחליף אריח ואריח, הכל היה מוסלם. ואז באמת אמרנו, אוקיי, אם אתה תעשה את זה, אז אנחנו ניתן עכשיו את הזכות לכל השחקנים בקבוצה, כל אחד יוכל להחליף אריח ואריח אחד, והיו כאלה שזה מאוד התאים להם וזה מאוד עזר להם, והיו כאלה שבחרו לוותר על הזכות הזאת, כי היו מרוצים ממה שיצא להם. אבל משהו בהנחה הזאת, ואז כשאתה נחשף משהו שדורף את הקלפים, ווואו, הייתי עושה משהו אחר לגמרי, זה גם רגע של באמת איך אני שלם עם ההחלטות שלי, כמה אני יכול להיות שלם עם ההחלטות שלי.
נכון.
כמה אני חושש לפספס הזדמנויות.
יש פה גם מקום של המיומנות החברתית, שאת קצת הזכרת אותה בקטע של להתבונן באחר, ולעמוד מול או מאחורי ההחלטות שאני מקבל, וכמה אני מתמודד עם פספוס או החמצה שלא בחרתי, או שלקחו לי את החלק שרציתי ושמסתדר לי בול. ואני חושבת שזאת מיומנות חברתית, כאילו מין מיקרוקוסמוס כזה בתוך המשחק, שקורא לילדים כל הפסקה. אם בחרו בהם, לא בחרו בהם, אם הלכו עם הילדים שהם מרגישים איתם טוב, או שהם הלכו עם הילדים שהם מרגישים איתם פחות, כדי להיות חלק מקבוצה, כל מיני שיקולים שילדים חווים. ופה בתוך המשחק אפשר לדבר את החוויה הזאת, בלי לדבר את החוויה העוצמתית שקורית בהפסקה, שהיא לפעמים too much, להביא אותה בצורה סיפורית לחדר, ואפשר לחוות אותה בתוך המשחק ולאפשר, כמו שאת עושית פה את השינוי חוקים הזה, לאפשר משהו שבמציאות הוא לא חושב שהוא יכול, שהוא מסוגל לעשות את השינוי הזה, אוקיי? ובעיניי זה המון בתוך טיפול בכלל, להגמיש חוקים זה הדבר הכי טיפולי בעיניי. זאת אומרת, הרגע הזה שהילד רוצה משהו שלא כתוב בחוקים, ואתה אומר, טוב, אבל רק אם, גם אני עושה את זה, כולם עושים את זה רק פעם אחת, לא משנה, עושים לזה איזשהו תנאי, ומאפשרים את זה בתוך המציאות של המשחק, זה המון.
זה באמת, שוב, זה תלוי ילד ותלוי מצב, אבל אני חושבת שילד שכבר התיישב לשחק משחק קופסה, כבר יש לה איזה סיפור בראש, על זה שעכשיו אנחנו נשחק משהו שהוא דורש קצת יותר להיות אסוף, ולהיות שמור, ולהיות מאורגן, ויש לו כללים, ויש לו התחלה וסוף, ויש לו מנצח ומפסיד. ואז פתאום עולה האפשרות, טיפה לרקח את זה. זה קורה לא מעט, שילד אומר, רגע, אז זה החוק, וזהו כאילו, אי אפשר אחרת, ואז פתאום הם אומרים, בוא נחשוב על זה, או אולי כן אפשר. אז זה מין כאילו, זה רגע כזה של, וואו, אוויר.
נכון. אני גם חושבת שאם לוקחים משחק, בחיי היום יום של הילדים, בדרך כלל לוקחים, פותחים משחק, לא משנה עכשיו אם הוא משחק יותר דמיוני או יותר מובנה, לוקחים משחק, חוויה של המשחק הייתה X, אוקיי? סגרנו את המשחק והוא נח בצד, זהו, כאילו זה מה שקורה עם הילדים. הייתה חוויה טובה, אני אשחק עוד פעם, הייתה חוויה לא טובה, המשחק קיבל X, וזהו, ולא נשחק בו יותר. ואני חושבת טיפול, רגע, יש כמו מין שתי ידיים שדוחפות את הקיר, שרגע פותחים איזה חריץ כזה, ומדברים רגע על החוויה הזאת, או פותחים איזשהו דיון, או איזושהי גמישות, או מדברים אחרי על החוויה שהייתה בתוך המשחק. פה הערך המוסף של משחק בתוך הטיפול.
אני חושבת שגם באמת הקריאה שלנו, בתוך הדיאלוג שלנו והפודקאסט והמחשבות שלנו, היא באמת לתת לזה את המקום גם בחשיבה מול הילד, אבל גם בחשיבה שלנו בתור המבוגר, בין אם זה הורה או מטופל, מי שככה אמון על החלק המאורגן והאסוף, לחשוב רגע מה באמת היה שם במשחק, למה כל אחד פעל כמו שהוא פעל, מה זה ידהד מהבחוץ, מהבפנים, ממערכת היחסים, מעולמו החיצוני של הילד, ספר, בהפסקה, כמו שאמר. ואני חושבת גם שבגלל שזה משחק, ובגלל שהוא נמצא שם על המדף, ויש בו איזה משהו מאוד בטוח וקבוע, אפשר להכניס אותו שוב, ובאמת להתייחס שוב, כשמביאים משחק ששיחקנו כבר, להגיד, מה אתה זוכר מהמשחק הזה? אתה זוכר שהיית נורא מתוסכל שקרה ככה וככה? אתה זוכר שנורא שמחת שהיה ככה וככה? מאוד חשוב בעיניי, אנחנו בזירה הזאת, בין סובייקטיבית של מטפל ומטופל, כשיש באמת עניין של מי ניצח ומי הפסיד, לי נורא חשוב להבין איך מרגיש הילד שהפסיד או הילד שניצח, איך זה מרגיש לנצח אותי? איך זה מרגיש להפסיד לי? זה תסכל אותך, זה יצבן אותך, מה זה מעורר? וגם להביא חלק מהחוויה שלי, זאת אומרת, להביא את עצמי כשחקנית שיכולה להיות במרחב המשחקי הזה, ויכולה להתרגש, ויכולה להתאכזב, ויכולה להיות מתוסכלת מאוד, וגם יכולה להיות נלהבת מאוד.
לי היה מקרה שנתקעתי במשחק, ומטופלת עזרה לי, ואמרה לי, בואי, תקחי את, אני לא אסתפוס את האריח הזה, תקחי אותו, כדי שתוכלי להשלים את החלק הזה, או התבלבלתי במשהו, והיא עזרה לי, ואני חושבת כמה זה אדיר, שבזכות זה, שהממלכה שלי נוכחת על השולחן, בדיוק כמו שלה, יש לה את ההזדמנות ואת האפשרות לעזור לי. כמה זה ענק זה לעזור למבוגר, לעזור למטפל, להורה, לא משנה, שיושב שם ממול, בשבילי על ידי חוויה מעצימה הזו.
כן, יש באמת הרבה הזדמנויות לעבודה עם המשחק הזה. נשאר אולי ככה גם קצת ניגע בנואנסים ובווריאציות שהתנסינו, שחשבנו עליהם של המשחק, שאחת מהם הייתה באמת, כשאני שיחקתי קבוצת ילדים, ומיד אחר כך הם כולם ביחד באחד נורא נורא רצו לשחק באופן שבו תהיה להם המלכה משותפת. ולצערי לא הצלחנו, הזמן לא אפשר את זה, נשארנו עם טעם של עוד, אבל זה משהו שבהחלט אפשר לעשות, להתגייס וככה לארגן את המשחק באופן שבעצם אנחנו בונים ביחד וחושבים ביחד ומרוויחים ביחד.
יש גם את הווריאציה של זוג, לא דיברנו על זה בהתחלה, אבל בעצם הממלכה שלי מוגבלת לחמש משבצות לאורך וחמש משבצות לרוחב, שכשבזוג זה גדל לשבע על שבע. יש אפשרות לגדול לשבע על שבע. שבע על שבע זה הופך את התכנון של המשחק, ומכניס מתח חדש. ובעיניי זה נהדר שיש לי וריאציה לקבוצה, ויש לי וריאציה לזוג, ששומרת על רמת מתח טובה. אז מבחינתי שוב משחק שמאוד משרת אותי כמטפלת. זאת אומרת, אני יודעת שלאחרונה זה משחק שקבוע הולך איתי לכל טיפול. אני יודעת שיש לי את זה בארגז הכלים, אני יכולה לשלוף את זה לילד שאני רוצה לתת לו לעבוד על הכוחות שלו, מול הכוחות של האחר, מול באר משותפת, ממה הוא ניזון, מה מחזק אותו. אני יודעת שיש לי את הדברים האלה בתוך הקופסה. וזה מקל עליי מאוד בתור מטפלת, וגם בתור אמא. שאני רוצה לשחק מול הילדים שלי, והם קטנטנים, והם ממש לא עושים את המשחק לפי חוקים, אבל עצם זה שהם יכולים לבנות לעצמם ממלכה, זה תוכן אדיר שאני יכולה להוסיף להם, באיזה אחר צהריים כאוטי, שפתאום אני יכולה לארגן אותם עם זה.
כן, זה משחק, אולי גם אפשר להגיד שהוא ככה, קל ללמוד אותו, והוא לא ארוך. כמעט כל אחד יכול ככה להחזיק אותו מהתחלה עד הסוף. גם הצעירים, גם מי שיש לו פחות סבלנות ופחות יכולות קשב. ואולי ככה מילה גם על העניין הזה של סיום המשחק, ככה מה זה מעורר. דיברנו בעצם המון, ודיברנו על החוויה המשחקית, שאני חושבת שאולי זה מעיד משהו על זה שזה מין משחק כזה, שזה לא כזה בגדיל. זאת אומרת, בסוף זה לא כזה מגדיל מניצח. החוויה היא טובה בשני עצמה. בעצם את הנקודות סופרים ביחס למספר הכתרים שצברת בכל שטח מסוים. זאת אומרת, רציף. אם יש לי ארבעה עריכים רצופים של ים, ובאחד יש כתר אחד, ובאחד יש שני כתרים, אז אני עושה אחד ועוד שתיים, שלושה כתרים, כפול ארבע ים, 12 נקודות, וככה סוכמת את כל השטחים הרציפים מסוגים שונים. אחלה דרך לתרגל כפל, לא, לא מיומנות פשוטה. כי זה דורש לשבת עם הדף והעת, ולעבור שטח שטח. וזה גם חוויה מעניינת, כי באמת אתה אף פעם לא יודע מי ניצח. יש מקרים בודדים שזה מאוד מאוד ברור, אבל בדרך כלל, בעיקר בקבוצה, קשה לדעת מי ניצח.
יש עניין עם הספירת נקודות בסוף. זאת, לא יכולה לקרוא לזה מכניקה, אבל זה עניין שחוזר על עצמו בכמה וכמה משחקים, של אני לא יודע אם אני מפסיד או מנצח עד הנקודה האחרונה של המשחק. מעבר להחזקת המתח עד הרגע האחרון, היא גם החזקת האפשרות. זאת אומרת, האפשרות כן. לנצח נוכחת בשביל כל אחד מהשחקנים, וזה נפלא בעיניי, שזה... אני לא יודעת, אני לאחרונה משחקת המון טאקי. סליחה שרגע החוויה הקשה הזאת נמצאת פה בפודקאסט, אבל בטאקי, מעבר לתוקפנות המאוד חזיתית שנמצאת שם כל הזמן, אתה מאוד יודע כשאתה מפסיד. כאילו, אתה מרגיש את זה יפה לאורך המשחק, שאתה רק צובר וצובר קלפים, והשחקן מולך רק מוריד ומוריד קלפים, ואתה יודע שאין שום סיכוי שתסיים את ה-200 קלפים שצברת עכשיו מול השני קלפים שיש לשחקן מול, אז פה אין את זה. אין את החוויה הזאת של טוב, הפסדתי כבר, מה זה משנה. אין את זה.
כן, כן. יש הרבה פוטנציאל בכל אורך המשחק. אתה באמת לא יודע גם מה יצא לך, מה ישלף. באמת ככה, ככל שאנחנו חושבות על זה ומדברות, אז אני מבינה עד כמה המשחק הזה הוא מרוכח, שזה נפלא.
נכון. זאת אומרת, הוא יכול להיות שגיימרים יגידו הוא משעמם, כי הוא לא מספיק, לא יודעת מה, מורכב או מעלה מתח, אבל אני חושבת שבתוך טיפול או סיטואציית הורי ילד, הריכוך הזה הוא קריטי.
כן,
הוא
שמור.
כן, נכון.
הוא שמור.
יש לנו עוד משהו? מרגישה שעברנו ככה על הכל.
כן.
בואי רק נגיד שככה זה הפרק השלישי שלנו לפודקאסט, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק של Game Story, ובאתר gamestory.co.il, ולכתוב לנו ולהגיב ולשתף, זה סופר חשוב, אנחנו כאן במסע, ונשמח לכמה שיותר שותפים לדרך, תגיבו, תשתפו במחשבות,
נשמח גם לארח מי שככה מגיע מתחום המשחקים או הטיפול ורוצה לדבר על שניהם ביחד.
אז תודה לכל מי שהקשיב עד לכאן. אנחנו היינו אילה שקד
וחן בר יהודה, ואנחנו גיים סטורי.
סיפורים מהקופסה.
ביי
ביי.